אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, בין אם תקום ממשלה ובין אם לאו, ההתנהגות של המפלגות החרדיות לא לגמרי מובנת. במקום להיות שותפות, הן בחרו להיצמד לבנימין נתניהו ולהיגרר אחריו לאופוזיציה. אז מדוע הן עושות את זה, ואם יכול להיות שהמצב הזה ישתנה אי פעם? יששכר זלמנוביץ', הכתב הפוליטי של רדיו קול ברמה. זו ברית עולם?
לא, תראה, זה לא ברית עולם, זה כרגע ברית אינטרסים בעיקר, גם מצד מפלגת ש"ס, שהיא המפלגה הספרדית החרדית, שחושבת בעיקר על טובת המפלגה ביום שאחרי נתניהו, היא מפלגה שיושבת על ציבור מסורתיים ומצביעי ליכוד בעיקר, והיא חושבת שביום שאחרי שנתניהו בעצם יצא החוצה מבלפור, יש לה אפשרות לגנוב קולות מקרב מצביעי הליכוד. אצל מפלגת יהדות התורה, אתה רואה שזה באמת לא ברית עולם, הנה יש את יושב ראש דגל התורה, ובעיקר את הצד של דגל התורה, שהם קצת, מה שנקרא, יותר מרכז ושמאלה. הם אלו שרוצים דווקא כן לנסות לעשות שיתוף פעולה עם ממשלת השינוי. גפני כבר נשמע בעבר כמה פעמים אומר, אני לא איש ימין, כרגע הימין משרת את האינטרסים שלנו ולכן אנחנו שם. אבל עדיין ישנם חברי כנסת ובעיקר בקרב הבוחרים של מפלגת יהדות התורה אשכנזית שהם כן אנשי ימין, והם יודעים טוב מאוד שבמידה והם לא ילכו עם נתניהו, הם יכולים לשלם מחיר. והעובדה הזאת הוכיחה את עצמה במהלך מערכת הבחירות האחרונה, כאשר בצלאל סמוטריץ' שבדעותיו, בטח דעותיו המדיניות, לא קרוב לדעת גדולי ישראל, שתמיד אמרו לא להתגרות עם אומות העולם, וכן לראות איך מקדמים את השלום במזרח התיכון, ופתאום הרבה מאוד, בעיקר מהנוער והצעירים שאני נמנה עליהם, רוצים להצביע לבצלאל סמוטריץ', כי בצלאל סמוטריץ' כביכול מייצג את הדעה שלהם, ומרגישים נוער שם, והנה הם הולכים, ויהדות התורה הפסידה בבחירות האחרונות בערך משהו כמו 20,000 קולות לבצלאל סמוטריץ', והם יודעים שהם לא יכולים לעשות את הטעות הזאת ולהיות אלו שחתומים על הנפילה של נתניהו, ולכן הם מעדיפים ללכת איתו לאופוזיציה.
אבל רגע, זו שאלה מאוד מעניינת. מצד אחד אתה אומר, רגע, אם יש יריב מבית, פלוס מינוס, כן? כי סמוטריץ', למרות שהוא לא חרדי כמוך לצורך הדיון, הוא עדיין איש דתי ודתי מאוד אפילו. אבל על פניו זו בדיוק הנקודה שבה המפלגות החרדיות הקלאסיות, ש"ס, יהדות התורה, צריכות לבוא ולהגיד, רגע, אולי אנחנו צריכים או צריכות, תראו למפלגות הפוליטיקאים, צריכים לתת אלטרנטיבה, להראות שיש לנו גם עוד אופציות, זה לא רק נתניהו.
תראה, קודם כל צריך לזכור שבסופו של דבר, בעיקר הנוער מתחיל לאבד קצת את הכיוון לכיוון של המפלגות החרדיות שהיו רגילות תמיד שהרבנים אומרים והציבור מבצע. מגיע נוער חרדי ודורש מה שנקרא שילוב בחברה הישראלית, הוא דורש, הוא רוצה להיות חלק מקבלת ההחלטות, וכשהם מגיעים לקלפי ומצביעים לסמוטריץ', לסליחה לא לסמוטריץ', לגפני, לליצמן, לפורוש, לפינדרוס, הם לא מצביעים להם בגלל שהם רוצים אותם בממשלה, הם רוצים אותם בכנסת, הם מצביעים בגלל הרבנים. ככה זה היה בעבר. היום הציבור דורש מהחברי כנסת שלו יותר התערבות, הם רוצים שיקחו את המפלגות החרדיות לכיוון הרבה יותר ישראלי, לא רק ישיבות וגיור וגיוס ושבת, הם רוצים קצת יותר התערבות בחברה הישראלית, הם רוצים להרגיש חלק. בנימין נתניהו גם, מה שנקרא, עם הקסם שלו, קנה את הציבור החרדי. הוא ידע תמיד להגיע לכנסים של חב"ד ולשים כיפה ולהגיד ברוך השם ובעזרת השם, למרות שהוא איש אתאיסט וכולנו יודעים שאוכל טריפות ונבלות, הוא בכלל לא מתאים לעולם התורה החרדי, והוא קנה את הציבור בקסם. גם התחושה של הנרדפות שבנימין נתניהו בעצם נתן לציבור, שבעצם המערכת רודפת אותו ומערכת המשפט רודפת אותו והתקשורת רודפת אותו, זו תחושה שהציבור החרדי מזדהה איתו, גם התקשורת נגדנו, גם מערכת המשפט, כאילו בכל בג"ץ קבל את חוק הגיוס וכל מיני דברים, ולכן אומרים, הנה הוא, נכון שהוא לא משלנו, אבל הוא מרגיש באותה...
אבל רגע, אין אף אחד אחר בליכוד שאתם, אתה לא משנה, אבל הפוליטיקאים החרדים או הציבור החרדי יכול להגיד, וואלה, זה גם פרטנר יכול להיות.
תראה, אז בסופו של דבר, בכל המכתבים שיוצאים גם מהרבנים וגם כמעט כל הפוליטיקאים החרדים לא מדברים על נתניהו כנתניהו. זאת אומרת, הם אומרים, הברית שלנו הוא עם הימין והמסורתיים. השמאל לא הצליח, כשאנחנו היינו בממשלות שמאל, הם לא הצליחו לתת לנו את מה שאנחנו צריכים. ולכן הם אומרים, ולכן גם ראינו קודם כל את המכתב של חבר הכנסת פורוש ואייכלר לנתניהו, כשהם אמרו לו, כשהמנדט עוד היה אצלו, אתה נכשלת, תנסה להעביר את המנדט למישהו אחר בליכוד, שהוא יקים ממשלת ימין. ולכן אנחנו גם כל הזמן נשמעים את גפני, שהוא, בוא נגיד, לא כל כך סס ושמח להיות בממשלת ימין מבחינה מדינית, אומר, אנחנו הולכים עם הימין והמסורתיים, זה לא נתניהו, זה לא הבן אדם שאנחנו רוצים אותו שם. אבל שוב פעם, אתה רואה, גם בזירה הפוליטית הכללית, אין באמת אפשרות לממשלת ימין אחרת, ונתניהו נתניהו לא מתכוון לפנות את הכיסא שלו לטובת איש ליכוד אחר. אם הייתה אפשרות כזאת, החרדים בוודאי היו מצטרפים אליו.
ביום רביעי השבוע, גפני יושב אצלנו בעמדה אולפן ויינט בכנסת, בקומת הממשלה, והוא מטיל מבחינתי, לפחות באותו רגע, פצצה.
מצידי שהליכוד ישים מישהו אחר, אני הולך איתו. אלא אם כן, הציבור המסורתי עובר למקום אחר. דיברתי איתו, ואני אומר לכם שאם הליכוד יחליט על מועמד אחר, אנחנו נלך איתו.
וכן, הוא אומר כאן, אמרתי לנתניהו לך. בעצם תפנה את המקום שלך. והוא לא היחיד אגב. יש לא מעט פוליטיקאים שכבר התחילו לרמוז, חרדים, התחילו לרמוז לנתניהו, תתחיל לזוז, לחשוב על לזוז.
תראה, כי בסופו של דבר, עם כל הכבוד לאינטרסים הימניים והמדיניים, החרדים בסופו של דבר נמצאים בממשלה, קודם כל ברמת העיקרון של השיתוף פעולה עם הציונות, לא בגלל הרצון להיות ישראלי, להיות ציוני, אלא לשרת את האינטרסים של עולם התורה. זה נכון שהדור הצעיר כן רוצה שילוב בחברה הישראלית, רוצה להשפיע על המפה הפוליטית, הנוער החרדי, אבל בסופו של דבר יש להם את האינטרסים בסיס האמה שנקרא, בסיס שלשמה בעצם הרבנים בזמן קום המדינה אפשרו בעצם לפוליטיקאים החרדים להיכנס, להיות שותפים בממשלה הציונית, זה בגלל שירות האינטרסים של עולם הישיבות. ובאמת הם אומרים לנתניהו במילים כאלו או אחרות, תראה, אם אתה לא מצליח, אתה צריך להזיז את עצמך, אנחנו רוצים גם ימין וגם אותנו בתוך הממשלה, ואם אתה לא מצליח, אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו באופוזיציה, זה למרות שהם כן הולכים איתו לאופוזיציה, והם כן שמים את עצמם בסיטואציה מאוד מאוד לא נוחה. אני חושב, וזה כמובן רק הערכה אישית שלי, אני מסתכל על מה שהציונות הדתית עשתה כדי להשאיר את בנט ושקד בצד הימני של המפה, ושלא הלכו לממשלת שינוי, אני רואה את הרבנים שלהם יורדים לשטח, את הרב דרוקמן, יהודי זקן, נוסע לפתח תקווה, מחטט את רגליו, ולוקח כיסא בחום, יושב ליד הבית של ניר אורבך בפתח תקווה, אני רואה את המכתבים, אני רואה את הפעילים שלהם יוצאים לשטח, ואני רואה את חוסר המס של הפוליטיקאים החרדים, ואני חושש שבעצם הם נותנים פסוק של הסכמה שבשתיקה שצריך להזיז את נתניהו. זאת אומרת, הם לא יגידו את זה בכל, הם לא אולי הם אפילו יחתמו על זה, אבל בעצם הם אומרים, טוב, בוא נלך לאופוזיציה, ותכף יזיזו את נתניהו ותקום ממשלת ימין.
תגיד, בנט מההיבט החרדי, הוא שבס? הוא לא קשר? יש חשש אמיתי שבנט ישנה סדרי עולם בכל מה שנוגע לעולם התורה, לעולם הדת?
תראה, עד שהוא נכנס לממשלת השינוי, אחרי הרבה מאוד שנים, בעצם הצליחו, מה שנקרא, בנט הצליח למחוק את ממשלת 2013, ברית האחים עם...
מהזיכרון אתה מתכוון.
מהזיכרון, כן. אגב, לנתניהו מחקו את זה יותר מהר, למרות שאתה יודע מי לא שוכח לנתניהו, גפני. תמיד שהוא פותח את דת הכספים, יש דיבור על קיצוץ התקציבים, הוא אומר, אני לא שוכח לבנימין נתניהו ב-2003 את קיצוץ התקציבי הילדים. אני לא שוכח. אז בקיצור, בנט ובעיקר שקד הם כן פרטנר מבחינת החרדים. הפעם כשהם החליטו ללכת לממשלת שינוי, ליצמן עמד על דוכן המליאה ואמר, אנחנו איתם זה גט קריטות. אבל אני מספיק זקן לזכור את יעקב ליצמן, למרות שעדיין לא הייתי בתקשורת, הייתי בחור צעיר מאוד, אבל...
בהקשר שלך זקן זה לא, כן, לא מתחבר.
כן, נכון. ועומד על דוכן המליאה כשהקימו את ממשלת בנט לפיד נתניהו, ואומר, אנחנו עם הליכוד סיימנו, אנחנו מבחינתם פסולי חיתון, לא נושא איתם יותר עסקים, ושנה וחצי אחר כך, ממשלת 2015, כשכולנו יודעים מה הייתה התוצאות, כמובן החרדים נכנסו לקואליציה הזאת. זאת אומרת, שנכון שכרגע הם לא משרתים את האינטרסים, והחרדים אולי יחסו על נפתלי בנט, ויעשו פרצופים, ויגידו, אוי, ואתה רואה את הכותרות הבוקר בכל העיתונים החרדים, ממשלת זדון, ממשלת שמד, פני הבושה, ואתה מבין כאילו שבסדר, הם הולכים לאופוזיציה, קצת קשה להקל את זה, אבל כשהקלפים נפתחים מחדש, בסופו של דבר, הכל זה ריאלי, כן? אין אף בן אדם, לדעתי חוץ מליברמן, אין אף בן אדם במערכת הפוליטית שכל כך סגור על חרמות על הצד השני.
לפיד. לפיד גם ניסה לעשות מאמצים מאוד גדולים להתקרב לעולם החרדי.
הוא הצליח, חד משמעית. לפיד הוא לא לפיד, לפיד של 2021, הוא לא לפיד של 2013. יש לו קשרים טובים היום עם הפוליטיקאים החרדים, לפחות עם רובם, אולי חוץ מליצמן, כולם מדברים איתו. לפני תקופה קצרה הייתה גם אמורה להיות איזושהי פגישה של גפני ולפיד, שבסופו של דבר נדחתה או התבטלה, מי ומסיבותיו. מן הסתם בגלל לחץ מבתי רבנים כאלו ואחרים. ובאמת מה שקורה זה שלפיד תמיד הוא כאילו, מה שנקרא, שמור לי ושמור לך. אין תמיכה בו אקטיבית, אין תמיכה פומבית בו. אולי פומבית יגידו עדיין שבאמת הוא מבחינתם פסול, כדי עדיין הרושם של 2013 עדיין כבד. השבוע אמר לי פוליטיקאי חרדי שמה שונה מבנט, מה שונה ללפיד מנתניהו, שנתניהו עשה קיצוצים לכל החברה הישראלית, ולפיד עשה קיצוצים שכאבו רק לחרדים. ולכן, מבחינתם זה היה מה שנקרא התרסה נגדם. אבל לפיד מאז השתנה, הוא שינה, הוא הפך להיות קצת יותר מניק, קצת פחות פופוליסט, קצת יותר מבין שהוא באמת צריך את כל המפה הפוליטית כדי להגיע לכיסא ראש הממשלה. ראינו את זה גם ברמה הפוליטיקה הכללית. תראה איזה מנהיג הפך להיות. שם את האגו בצד, ויתר, גם נתן לעבודה ומרץ לעבור את אחוז החסימה, גם נתן לבנט עם השישה מנדטים להפוך להיות ראש ממשלה. והחרדים רואים את זה מהצד. אומרים, טוב, יש פה בן אדם שהוא כבר לא פופוליסט, הוא לא רק רוצה בנגדנו, הוא לא רק רוצה ברעתנו, יש עם מה לעבוד.
יש
שיתופי פעולה, כן.
יש שיתופי פעולה. אוקיי, אז אני לוקח אותך עוד צד אחד קדימה, כי דיברת על סמוטריץ' ועל היכולת של חרדים צעירים להצביע למפלגה שהיא לא חרדית פאר אקסלנס, לא, אתה יודע. אנחנו נמצאים בתהליך, יששכר, אנחנו נמצאים בתהליך שבו הפוליטיקה החרדית עוברת או תעבור איזשהו שינוי בשנים הקרובות, יותר ישראליזציה, יותר התקרבות למיינסטרים, יותר רצון לשתף פעולה עם גורמים שבעבר או בשנים האחרונות לא היו רלוונטיים?
כן, וחד משמעית כן, ואני אסביר. קודם כל יש בעיות פנימיות בתוך יהדות התורה שבמהלך השנים הצטברו ולאחרונה הגיעו למצב שהם כבר לא יכולים להחזיק ממד, וזה עניין של זמן שהמפלגה הזאת תתפוצץ לרסיסים, ואז אנחנו נראה
עד כדי כך.
כן, שחלק לא עוברות את אחוז החסימה, וחלקן כן נכנסות, ואז מה שנקרא תיווצר פה מפה פוליטית חדשה.
רגע, זה הנלכו האנשים המצביעים.
התחלקו, זאת אומרת, החסידים יצביעו לליצמן ולגפני ולפורוש ולאייכלר, והליטאים יצביעו לגפני ולפינדרוס ולמקלב ואנשים כאלה, זאת אומרת, זה תלוי לפי הפלגים ולפי הזרמים בתוך החברה החרדית. ויש עוד משהו שקורה, זה שאני חושב שהנוער החרדי עובר איזשהו סוג של מודרניזציה, זאת אומרת, הם כן רוצים להרגיש יותר ישראלים, כן, חלקם יוצאים לשוק העבודה, וחלקם אלו שלא הולכים לישיבות הולכים להתגייס, וחלקם, זאת אומרת, בלי כפייה, זאת אומרת, בלי החוקים. הנוער רוצה קצת להרגיש, זה כמובן, תמיד הרבנים אומרים שזה קשור לפגיעי הטכנולוגיה. זאת אומרת, הטכנולוגיה חשפה את הציבור לדברים שהם לא הכירו.
האינטרנט כמובן.
האינטרנט, ואז בעצם הם גילו דברים חדשים שלא הכירו, ואז מה שנקרא רוצים יותר להרגיש שייכים לחברה. אני חושב שעוד עשור מהיום, הפוליטיקה החרדית והחברה החרדית תראה לגמרי שונה ממה שהיא נראית היום, גם מבחינת שילוב חרדים בכל מוקדות הכוח, בכל מוקדי הכוח הישראלים, אם זה תקשורת ואם זה פוליטיקה, צבא וכלכליסט, אומרת, אנחנו נראה בעלי חברות חרדים, נראה אולי קודקודים כן. חרדים, כמובן
יש כבר חברות הייטק בבני ברק,
נכון, חד משמעית.
אני מדי פעם נחשף אליהן ואני אומר וואו.
יש באמת יוזמות ענקיות, ובאמת, וגם מבחינת הרצון להשתלב בישראליזציה, בתוך החברה הישראלית, וגם מבחינת הפוליטיקה, באמת גדל פה דור שלא כל כך אומר, איך אני אגיד את זה, הוא לא אומר כן על כל דבר, הוא לא עובד על אוטומט, הוא לא מדרדר ביחד עם מפלגות החרדיות, הוא מציב אותו בבעיות. מה שהחרדים קוראים החרדים המודרניים, זה שתמיד גפני, עד שהגיעו לבחירות, זה היה בולט מאוד בבחירות 2019, מועד א', שפתאום גפני נזכר מהחרדים העובדים. כל השנים רדפו את הילדים שלהם במוסדות החינוך, אמרו, אבא שלך עובד, הוא לא לומד בכולל, הוא לא עוזר, יש בעיות איתו, לאבא שלך יש טלפון לא קשר. פתאום בבחירות, המפלגות החרדיות הבינו שהם כוח, ומדובר כבר לא בשוליים חרדים, מדובר פה בכמעט מנדט, והם לא רצו להצביע, ופתאום שעס, ופתאום יהדות התורה אמרו, החרדים המודרניים, אמנם חרדים מודרניים, אבל משלנו, אז בואו אלינו. אז פתאום הם נזכרו מהם. אז לאט לאט הם מבינים שזה כבר לא שוליים, זו תופעה. זו תופעה שקורית בציבור החרדי, שיש פלח ניכר, שהולך ומה שנקרא, הופך להיות יותר ויותר מודרני וישראלי, והצטרכו לתת לו את המענה שלו. זה ייקח זמן, תמיד במפלגות החרדיות, העיכול וכל הדברים לוקח הרבה זמן עד שמתרגלים לדבר החדש, אבל גם היום הם עושים דברים שבעבר הם לא חלמו שהם יעשו.
לפני סיום, מילה אחת על התקשורת החרדית, אתה חלק ממנה, ואתה באמת קול רהוט מאוד, אפילו מבריק הייתי קורא לך, אתה צעיר מאוד. התקשורת החרדית, מה המשחק שלה, או מה התפקיד שלה במשחק הפוליטי? אני יודע שהפוליטיקאים מאוד מושפעים מאנשים כמוך, ממה שאתה כותב, ממה שאתה מצייץ, ממה שאתה משדר, יש משקל משמעותי לתקשורת.
יש משקל מאוד משמעותי לתקשורת, ולכן הפוליטיקאים החרדים כל כך מפחדים מהתקשורת. התקשורת החרדית עוברת שינוי משמעותי, בדיוק כמו החברה החרדית. הפוליטיקאים הישנים, העיתונאים, הוותיקים, אלו שהם בעיקר שופרות של אותם פוליטיקאים שמסוגלים לתמוך.
אה, גם אצלכם יש שופרות? הייתי בטוח שזה...
לא, קודם כל יש שופרות רשמיים, שתבין, לכל מפלגה יש ביטון מפלגתי. זאת אומרת, אתה תראה במודיע כותרת של ממשלת זדון מגיעה לישראל. זאת אומרת, זה כותרת כל כך לא אובייקטיבית, ריבונו של עולם, מה לכם ולעיתונות? עכשיו, ותראה עיתונאים שלא מסוגלים להוציא מילה אחת ביקורת מהפה שלהם נגד הפוליטיקאים החרדים. מילה. הפוליטיקאים החרדים מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית. עכשיו, באוטומט הם נמצאים איתם, הם אפילו לא בודקים מה האופציות שיש על השולחן. אוטומט הם נמצאים איתם, ויש את העיתונאים החרדים, אני אומר, מעיד על עצמי, ומעיד על חברים שלי, קולגות שלי, הצעירים שנכנסים, שבאמת מביאים קצת קול יותר אחר, ואני גם רואה לפי הביקורת, זאת אומרת, תמיד יש את הביקורת החיובית, את הביקורת השלילית. כשאני ממפה את הביקורת החיובית והשלילית שאני מקבל, אני רואה, מעל גיל 30 אומרים לי, אתה חוצפן וצעיר, אתה צריך ללמוד עוד, ומתחת לגיל 30 אומרים לי, אתה צעיר שמייצג אותנו בתקשורת. זאת אומרת, באמת אתה רואה את החילוק בין החברה החרדית החדשה והישנה.
איסחר זלמנוביץ', הכתב הפוליטי של קול ברמה, קול צעיר, נמרץ, רהוט, בהיר, תודה רבה שהגעת אלינו, מרתק, שחשפת בפנינו קצת ככה את העולם שמאחורי הפוליטיקה החרדית. תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.